יום רביעי, פרשת בשלח. שלום וברכה, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור שפרסם הרב למברגר לפני כמה שנים. מעשה באחד מבחירי ישיבת מיר, אלתרר, היה צריך לנסוע לוורשה לפרק זמן. ארז חפצים, מזוודה, התכונן לנסיעה, אבל לפני שיוצאים מהישיבה כמובן צריכים להיפרד מהמשגיח, לקבל צאתכם לשולם, רבי רוחם. הוא מטפס לחדר שלו, שהיה בקומה מעל. כבר המדרגה הראשונה הוא נעצר, מתחיל לדבר לעצמו, מה אני אגיד למשגיח? בגלל הסיבות אלו והאלו אני צריך לנסוע לוורשה? עולה עוד כמה דרגות. ואז הוא שוב נעצר. אני אגיד למשגיח שזה היו הסיבות, וככה הוא עוצר ועוצר. ממשיך, עוצר וממשיך. עד שהוא מגיע סוף סוף לדלת של המשגיח, ואז הוא מסתובב, יורד ומפרק את המזוודה. מה קרה פה? כל עוד הבחור יצייץ רק עם עצמו, אז היה ברור לו שהוא חייב לנסוע. אבל ברגע שהוא שיתף בהתייעצות את מרו ורבו, המשגיח, למרות שהוא עוד לא דיבר איתו מילה, עצם זה שהוא התייעץ עם דמותו שלו, של המשגיח, אז השתנה המסכמה שלו ב-360 מעלות. והסיפור הזה היה מהרב פינקוס, את לשון הגמורה, כשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך וצא. זו תפילת הדרך. אז אומר פה רמז נפלא, הגמורה תמנה פה בלשון שלה, שהתפילה היא מלשון ימלך. התייעצות, כשאדם ניצב בכנות מול הקדוש ברוך הוא מבקש איזה משהו, דרך זה גוף הוא מברר על עצמו את השאלה האם הוא זקוק לאותו דבר. אחד זקוק לאיזה בגד, הוא בדרך כלל, הדרך שלו היא לעבור עוד חנות ועוד חנות, לבנות עוד בגד ועוד בגד, ככה בלי סוף. אבל כשהוא יתייצב מול הרבנים שלו ויפרט בדיוק מה הוא רוצה, איזה עניבה, עם איזה צבע, אז הוא יתפוס את עצמו שאולי זה לא נוגע ממש לנפש, זה לא ציפור הנפש בדיוק, אם זה יהיו הצבעים. ככה אמר גם הרב פינקוס, גם התלמיד הזה ממיר, אם הוא היה ניצב בשעת תפילה מול הקדוש ברוך הוא נמלך בקונו, הוא מגיע למסקנה שהנסיעה מיותרת. נמצא אומר הרב פינקוס שהתפילה מכילה בקרבה התייעצות עם הקדוש ברוך הוא כפשוטו. ואנחנו ממשיכים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדפיומי, דף ל"ג אנחנו לומדים היום. הגמור אומרת, אפילו נחש כרוך על עקבו להפסיק. אז אם אדם רואה שיש לו נחש, האם שייך לדרוש ממנו לא להפסיק בתפילה? הרי זה הלכה בשולחן ערוך, שהוא צריך להפסיק בדיבור, שהוא לא יכול להפסיק בדיבור להגיד למישהו אחר, אבל הוא יכול בעצמו ללכת ב-18 כדי שהוא ייפול. אם הוא רואה שהנחש כועס ומוכן להזיק, אז יהיה מותר להפסיק. אפילו לא כרוך עליו, רק השובה נגדו. אבל מאליה עולה השאלה, האם בזמננו, אדם מן היישוב, שיראה נחש על הרגליים שלו, הוא לא יתרד מהתפילה מפחד ואימה? ככה מקשה הגריש של יושב בשיעורים. אז בזמננו ההלכה הזאת צריכה להשתנות. גם שלמה זלמן הקשה ככה וכתב שלפי מה שיש, לטעון על דברי הקובץ שיעורים בטעם של ההלוכה שלא להפסיק עם הנחש, הוא כתב בבירולוכה שהטעם בגלל שרוב פעמים הנחש לא נושך, אז מקשה הקובץ שיעורים הרי קמלון שלא הולכים בנפשות אחר הרוב, אז היה לנו לחשוש שמה הנחש הזה הוא מעמיד שכן נושכים, ומבאר הקובץ שיעורים שכיוון שרובם לא ממיתים, אז זה נחשב שלא שכיח חזק. צריך לסמור על זה ששלוח המצווה לא נזוקים. אבל כשנזלנו נוסיף להקשות, שהרי יש לחשוש שמחמת הפחד הוא לא יכוון לתפילה, וגם יש לנו את הכלל של חמור סכנתם מייסורי, לכן מבאר בשלום זלמן, שכיוון שהוא רואה שהנחש לא כועס, מובטח לו שלהזיק אותו. לכן בשעת תפילה אין לו להפסיק, אפילו אוכל בשבת יהיה מותר להרוג אותו. אנחנו ממשיכים פה עם הרב ישראל דייט שמסביר בשיחה עם הפותח למה החליט להיבחן על הדפיומי. אז יש פה דברים נפלאים של הרב לוסטיגמן שהוא מספר עליו שאת הלימוד של הדפיומי הוא התחיל עוד לפני שהסתיים המחזור הקודם. הוא חושב שלדעת השעת זה צריך להיות שאיפה של כל יהודי לפחות ברמה הבסיסית, ולכן שדיברו על הסיום הענקים של השעת עם דירשו זה תפס אותי חזק שאני חייב להתחיל ולסיים. מצד שני אומר להמתין עוד חודשיים עד שיתחילו, חבל החודשיים האלה. אז התחלתי למסכת נידה, למרות שהיא נחשבת למסכת קשה יחסית. וכשסיימתי אותה אני קורדה בוודאות שאני יכול גם ללמוד גם מסכת עוד קשות ואפילו להיבחן עליהן. הוא אומר שהמבחן זה פשוט מדד להשקעה, אני דורש מעצמי לדעת הש"ס, צריך תפריד בכזה. אחר כשהנבחן מקבל ציון אז אני מקבל גם חשק, מקבל חשק להמשיך להשקיע. אני רואה שיש מישהו שמכיר בזה שהצלחתי, ומי זה המישהו הזה? המישהו הזה זה אני בעצמי. וזה נותן לי את החשק להמשיך הלאה. ואנחנו משכים פרשת השבוע, הנה אני ממתיר לכם לחם מן השמיים. יש פה 15 סגולות מיוחדות לפרנסה שנוהגות בזמן הסעודה. דברים שנלקטו מאמר של הרב שרייבר במבשר תורני לפני כמה שנים. עצם אחת סעודה זה מסוגל לפרנסה, מביא בשם הרב קודש מזידיצ'וב, שאמר את זה לאחד שדחוק בפרנסה. הפרימי שלנר אמר שגם במרת לחיים זה סגולה לפרנסה. כשהולכים שתי היוד נשאר לחם. הוא בשם משה מראז'דוב, בשם הרב נפתולי מרופשיט, שהשולחן יהיה מכוסה במפה בזמן האכילה. בשם הופעה למלאך הוא מבין תילת ידיים הרבה מים. בשם ספר החיים הוא מביא שזהירות בברכה, גם מסוגל לפרנסה. שימוש בסכין חד לקוטה מעריך אומר שזה גם מסוגל לפרנסה. הוא מביא פה את הרב פנחס מקוריץ, להקפיד לחתוך את הלחם בסכין ולא ביד. חוסר חיים לכל חי, זה שם של פרנסה. אחיזה כותב להגיד מזמר השם רואה לא יחסור לפני הסעודה, יש בזה נון זין תיבות, זן תיבות. שני ברובה היה אומר שהכיס של מלך שמניחים על השולחן לטבול בו, צריך להיות מלא, סגולה לפרנסה. בספר שער הצלוחי הוא מובא להיזהר שלא יפלו פעורים בזמן האכילה מהגמור בפסוחים. בספר אלף כתב הוא מביא שם בשם המערמשיק שלא יצלחה בסכנים ומזלגות של כלי אכילה. מובא מפי צדיקים שלא יטול מים אחרונים מכלי שאוכלים בו. בשולחן ערוך שאדם ישאיר חתיכה של פת. קו היושר מביא לא להשאיר בשעת ברכת המזון כלים ריקים כי הברכה לא אוכל על דבר ריק. אחידו מביא מהזוהר מברך בכל ברכת המזון בכל רם בשמחה בכוונה. הוא מביא רמז מזה, לזה מהפסוק במשלי, ברכת השם יתעשר, ולא יוסיף עצב עמה. כי ברכת המזון היא ברכת השם מן התורה, ועל ידי זה יתעשר. אבל לא יוסיף עצב עמה, שובר את זה בשמחה, ככה גם החינוך כתב, כך מקובלני מרבותיי שכל עזר ברכת המזון, מזונותם מצויים בכבוד כל ימה. ואנחנו ממשיכים פה עם דברים נפלאים שהובאו במוסף שבת קודש. דברים של הרב ברבדה, זה צהל על אחת השיחות המופלאות שהוא שמע מחצקי לוינשטיין. ננסה לתמצת את זה, זה ארוך. אחרי מלחמת העולם השנייה הגיעה ישיבת מיר לארצות הברית, ישיבה שניצלה בניסי ניסים כידוע. הוא אומר, אני למדתי בארצות הברית, למדתי בישיבות אמריקאיות, והוא אומר שהמורה ורבי בישיבה קטנה דיבר ליבי לשכנע אותי להיכנס לישיבת מיר. הנהלת ישיבה לא רצתה לקבל בילידי ארצות הברית, כי רובם היו בחורים של היו במלחמה והיו שם כבר 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, היו בקים בשז ופויסקים. אבל אנחנו האמריקאים קושי ידענו משהו. אבל הוא הצליח, היה לו השפעה והוא הצליח להכניס אותו ועוד איזה בן דוד שלו ועוד איזה אחיין שלו ועוד בחור. הוא אומר, אני עוד הכרתי את השפה של הבחורים שדיברו ביידיש, אז היה לי קל לדבר איתם ולשמוע את רב חצקי שדיבר 3 פעמים בשבוע לכל ישיבה בבית מדרש, בליל שבת, במוצאי שבת וביום רביעי הבוקר. חוץ מזה אנטנות ויידים. אחרי כמה חודשים אז ביקשנו מהבחורים המבוגרים שאולי ידברו עם המשגיח שהשתדלו אותו שיהיה ועד לבחורים אמריקאים. הם ביקשו אבל הוא לא הסכים. אומר, אני לא מכיר את ה... לא, לא, הוא אמר שהוא לא מכיר, לא מכיר אותם, לא מכיר את הסגנון. שהם בבחינת תינוקת של בסרבון, אבל אנחנו בני אמריקאים היינו בני חוץ והמשכנו ככה לדחוק ולנדנד ולא לוותר. עד שהוא באמת נכנע והוא התיישב איתנו בחדר, ואז הוא אמר לעצמו ככה, מה מלמדים מתינוקת שבסרבן, שהוא התכוון מצד שהם לא היו עוד בישיבה הרבה זמן, לא הגיעו מישיבות אחרות כמו שהיו מגיעים למיר. אז הוא אמר איזה משהו, זה היה הפעם הראשונה, אחרי כמה שבועות הוא עוד פעם דיבר איתנו, ואז הוא אמר דברים שיממו אותנו. אמר, אתם חושבים בטח שהדברים ששומעים בישיבה, שההצלחות והנאות מתענוגי העולם הזה הם כולם אבל לבריק, העיקר הצלחות אמיתיות. אתם חושבים שהשיטה הקיצונית היא רק שלנו, ורוב העולם מתנגד. אבל תדעו לכם שכולם מסכימים עם השיטה שלנו. שההצלחה האמיתית היא רק מהסימפטומים באמת, לא הצלחות העולם הזה. ככה גם הגויים המגושמים ביותר. אז היינו עמומים, האם הוא מכיר אותם? הם מסכימים עם השיטה שלו? אז ישבנו שם ככה דוממים, הוא אמר, אני אוכיח לכם את זה. הוא אומר, הנה יש אנשים שמקונים את המשכורת הגבוהה ביותר בארצות הברית, הם השחקנים. הוא אומר, אני זוכר שבאים מהם, אם אחד הרווח $60 לשבוע, זה היה משרה נכבדת. שכבר שכר דירה מרווחת הייתה, אמר, $48 לחודש. אבל השחקנים קיבלו משכורת של $3,000 לשבוע. $60 כבר היה בסדר, והם קיבלו 3,000. הם היו יכולים להיות מלאים מצוות כרמון, אבל הם היו בעלי התאווה הכי גדולים, אנשים הכי מפורסמים. והמשיך המשגיח להגיד, כל אדם מת בסוף, וגם הם עושים להם לוויה, קבורה, קוברים אותם. מדברים עליהם כל היום בעיתונות, איזה עשיר גדול היה, איזה מוצלח וכו' וכו'. יום אחרי זה הוא עוד לא בתולדות האדם ש... הוא אומר שעל יד הקבר הפתוח יגידו איזה מכובד שהוא היה, איזה עשיר שהוא היה. אף פעם לא הצפידו ככה, מה כאן מחפשים? מחפשים משהו אמיתי, שהוא הטוב לב, והנער שגדל בעניות. גם אחרי שהוא גדל והצליח, לא שכח את החברים שלו, זה מה שאומרים ליד הקבר ממש. הוא אומר, אתם רואים? אתם רואים, זה מה שאנשים מחשיבים למה זה. והוא הסביר שליד הקבר, ליד קבר פתוח, אדם מגיע לשעה קלה וחייב למצב שהשקר נשכח. וכל השוחד של טויבס, של תאוות של העולם הזה, נעלמות. כשאדם עומד לפני האמת, לפני קבר פתוח, אז פתאום הוא מבין גדול מה זה טוב ומה זה שטויות. ואז הוא לא ידבר על האדם שום שבח מהעולם הזה, אלא רק דברים עם ערך אמיתי. זה ההוכחה. סיימו בשלומי ברבדה, איזה גאונות הייתה. ואנחנו ממשיכים, יום מדיילולה של הגאון צדוק רבי צחוקאיזיק שרזצה, ראש ישיבת סלובודקה. במבשר תורני פרסם הרב וייזלר מפי תלמידו הגאון הרב רום טוקר, חוב ינו בירושלים. הרב וייזיק שר הולך שם יחד עם המלווה שלו, בחור צעיר בשם ברוך מותחי אזרחי. הרב וייזיק מתלך בגב זקוף, אילו המלווה שלו, האלם כפוף ושפוף. לא רק באותו יום, הוא היה הולך ככה לתמיד, עד לאותו טיול, זה היה אחרי התפילה. שהרבי זקשר התקרב לבחור הצעיר ואמר לו שהראש שיבת סלובודקה רוצה שתלווה אותו, הלך איתו. באותם ימים שניצר רבי זקשר מהשואה אימא, לפני שהוא יסד את שיבת סלובודקה, הוא גר ברחוב יונה ליד רחוב חברון, ליד סמיכות לישיבת חברון בירושלים. והם הולכים ככה סיבוב, וככה הלכו ליד הבית הלוך ושוב. כשרבי זקשר אומר, חבל, יום כזה יפה, בוא נטייל עוד קצת. כשמגיעו הביתה, אז אומר לו, כל מה שרציתי להראות לך זה איך מתהלך גנרל. יום טוב. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי, רבותיי. שאלה משולחנו של רב הגאון רבי מרדכי לוי שוורצפוט שליטא. יש גמח תרופות, אחד מבקש ללוות תרופה מסוימת, ואני נזכר שיש לו גמח של חד פעמי, ואני... בדיוק צריך כזה דבר, אז אני אומר לו, אולי תלווה לנו את החד פעמי. ואת חשבת אולי זה ריביס, אלווני ואלווכו. אז התשובה אומר הרב שוורצפוט שזה מותר, כמו שמובא, כמו שהורה הרב וינד, שמשהו מלווה כלים חד פעמים, זה לא תמורת הלוואה, אלא כולם מלווה, משהו מביא בעצמו את הכלים, בגלל שהוא מזדמן לבוא אליי. אפילו שסיבת בו זה להלוות תרופה, מכל מקום ברור שאימא מסיבה אחרת, גם היה מסכים, לכן זה מותר. ועל זה נאמר, מצווה גורס מצווה. ואנחנו משכים דפויים בהלוכה. אנחנו נוחתים בשעת הבא בסמן תופנון ג' סעיף חס. כמה זמן צריך להמתין בין תחינת החיטה ללישת הבצק של המצות? מתי ניתן להשתמש באבני ריחיים בתחינת החיטה גם ללא ניכור? על כך ועוד נוסימנים נוכל ללמוד בדפויים בהלוכה שלו ולשמוע בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים. מנהג אנשי מעשה כבר מימות החמה לפקח בעצמו על תחינת החיטה לצורך הפסח כדי לוודא שהיא מבוצעת ללא חשש חימוץ על פי הכלל האמור מצווה בו יסר בשלוחי. כמובן מי שלא בקיא בעניין הזה אז עדיף שמנה מי שכן יודע. מאשר שיפקח בעצמו. גם כשבעל המתחנה מוחזק לירא שמיים, כמובן שצריך משגיח שיבדוק שהכל בסדר. את התחילה צריך לבצע לכתחילה 48 שעות או יותר לפני העלישה, ואם זה לא אפשרי, אז צריך להמתין לפחות לילה בין התחינה ללישה, בגלל שהקמח מתחמם בשעת התחינה, ובזה מואץ תהליך אימוץ העיסה, לכן צריך לחכות שהקמח יצטנן. זה אמור לגבי כל סוגי הרחיים, בדיעבד אם עולה שזה מיד אחרי התחינה, אפשר להשתמש בזה לפסח, אבל צריך לעסוק בעיסה הזאת במהירות יתרה. אבני רחיים שהשתמשו בהם לדגן שנלטד במים, אז אפשר להשתמש בהם לתחינת החיטה לצורך הפיית המצות אחרי שמסירים את השכבה העליונה של אבני הרחיים, אבל גם אחרי הניקור, אין להפות המצות מהקמח הראשון שנטחן בהם בדיעבד, מותר להשתמש גם בבלי ניקור, חופשת הדחק, אכן ניפו הקמח בתנאי שזה יהיה לפני פסח, ואם זאת לצורך מצוות אכילת מצה בליל הסדר, חובה מן הדין לקיים את המצו שמורו, אז לא נטלים מהקמח הזה שיש בו חשש כלשהו של חמץ, בגלל שזה לא נחשב לשמור בשמירה המיוחדת שנדרשת למצה הזאת. אתמול למדנו שבעת הובלת שקי קמח על גבי בהמה אסור להניח אותם ישירות על גב הבהמה, אלא על גבי הוקף וכדומה, אלא שגוף הבהמה מחמם את הקמח. צריך לחשוש שהחימום יגרום להאצת תהליך החימוץ בשעת הלישה. על פי עיקר ההלכה, זיעת בעלי חיים לא מחמיצה וגם לא מאיצה את התהליך של החימוץ. לכתחילה אין לאחסן קמח שמיועד לפסח בשק קמח משומש. אם צריך להשתמש בו, צריך להתיר את התפרים ולכבס אותו בדיעבד, גם אם הוא לא עשה את זה, אם הוא לא התיר את התפרים, אפשר להשתמש בקמח לפסח. כדרכן נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, מחל שהתבשל יחד עם החמץ, ואחרי זה הופרד ממנו כל חמץ, כך שנותר בתבשיל רק טעם חומץ, אז יש אומרים שגם באופן שטעם החמץ לא בטל, ויש איסור דאורייתא בכלל שהתבשיל, בהתאם לכללי ביטול באיסורים אחרים, אין בו איסור של בעלי רוב ובעלי מוצא, כיוון שהחומץ שבו לא נראה ולא מצוי, אבל מדרבנן חובה לבאר אותו מחשש שהוא אכל אותו. יש אומרים שיש בו איסור בעלי רוב ובעלי מוצא, לפחות במקרה שיש כזית בכל הטעם שבתבשיל. ותבשיל שהתבשל לפני פסח בסיר חמץ בן יוימוי, דהיינו שבישלו בו חמץ בתוך 24 שעות שקדמו הבישול הנוכחי, גם כשאין די בכמות התבשיל כדי לבטל את טעם החמץ שנפלט מהסיר ואסור לאכול אותו בפסח, אין חובה לבאר אותה וצריך להצניע אותו במקום שלא משתמשים בו בפסח. מאחר שהתבשל או נכבש בכלי חמץ בפסח עצמו, אפילו אם הכלי לא בן יומו, יש חובה לבאר אותו. דף היום תלמוד בבלי, מה מסוכן יותר, נחש או הקרב? והאם ראוי לשבח את הקדוש ברוך הוא בשבחים רבים? ואיזה נס הראה לרב חנינא בן דויסא עם הארון? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום מסכת ברוכס דף ל"ג, הוא בשלוחה 2, יוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום חפצים בחיים, יש פה חמש עצות של החפץ חיים כדי לקיים את הראוי, איך לקיים כראוי את המצווה של זכירת מעשה מירם כדי לנצל ידי זה מלושנורא. אז הוא אומר הרי אנחנו אומרים כל יום את האמירה הזאת, את הפסוק זכור אשר עשה למרים, איך אנחנו לא מרגישים שזה פועל עלינו? אז הוא אומר כמה דברים. הסיבה הראשונה, שאדם לא מכיר בחטא ובחומרה, וזה יקרה רק על ידי הלימוד שלו. סיבה שנייה, לא מסתכלים, לא מתבוננים בעונש שהיא קיבלה. סיבה שלישית, שגם אם מכירים בחומרה של הדבר הזה, אז יגיד מה זה יעזור לי, הרי רבים ניסו ולא עלתה בידם. אומר, זה לא נכון, אם הוא יתבונן, אומר, תוך כמה שבועות הוא יתרגל והוא רואה שזה כן עוזר לו. דבר רביעי אומר, שאם האדם לא שומע את עצמו מהדברים שמביאים לו לשנורא, זה לא יעזור לו. ולכן הוא צריך להשכיל מה לראות, מה גורם לו לדבר לשנורא. וסיבה חמישית, שאחרי שאדם הרבה בחטא הזה, כבר מסיד אותו עצר להתייאש, שאין לו תקווה, ולא תועיל לו שום סגולה להינצל מזה אם הוא לא יעבוד על זה. ולקראת סיום רבותיי, ולקראת סיום התחזקות יומית, בכל נפשכו מובא שכשהראש ישיבת מיר הגאון רבנו שפינקל נהיה חולה, אז שאלו אותו מאיפה הוא ישיג כספים לישיבה, הוא לא ענה, הוא רק אמר אל תסמכו על ההוא. טוב, אז ניסו להבין מי זה ההוא שכל כך אכזב את הישיבה, אז הוא הסביר, אל תהיו תלויים על ההוא של העולם, ההוא נתן, ההוא ייתן, ההוא לא רוצה לתת, תמיד תזכרו שזה שנותן זה הריבוני של העולם. כשאנחנו זקוקים לאיזה צרכים מסוימים, מסתדל לפתוח הקדוש ברוך הוא, ולא בבני אדם, לא באיש ההוא, לא באיש ההוא, הקדוש ברוך הוא בעזרנו, הבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיו לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, וכל טוב סלע.